הבסיס הכי חשוב בחינוך ילדים, בבית, בחלק של הבית, בחלק של ההורים, זה שחייבת להיות היררכיה. זאת אומרת, יש אבא, יש בית, יש ילדים. ואם הילדים, וזה בעיה בדור שלנו, שהילדים מרגישים שהם יותר חכמים ויותר מבינים מהאבא, מהרבה, מהרב, זה קושי מאוד מאוד גדול בנושא של חינוך. כי התנאי להצלחה בחינוך זה ההיררכיה. אני רוצה להסביר את זה. אנחנו לא יכולים המון דברים להסביר לילד צעיר למה זה חייב להיות ככה ולא ככה. וגם אנחנו בעצמנו כאנשים מבוגרים, למשל, רבנן אמרו שאסור להשהות קירה שאינה גרופה וכתומה, אסור להשהות אוכל בשבת. אסור לשיר על קירה שאינה גרופה וכתומה בשבת. למה? שמא יחטא בגחלים. היום, עם כל הכבוד, לנו יש או גז או קירה חשמלית או מיקרוגל, אין לנו גחלים. אין לנו גחלים, ואין לנו יחטא בגחלים. אין מציאות של יחטא בגחלים, אפילו אם אני רוצה, אין מציאות כזאת. ההלכה לא השתנתה. ההלכה נשארה אותו דבר עם אותם הקפדות, עם אותם חומרות, עם אותם זה, למרות שכל ההלכה הזאת היא לא מצוות עשה מהתורה, אלא היא רק מצוות דרבונון, וכל ההלכה דרבונון, כל הלכות שהייה, חזרה, בקירה, כל זה, זה הכל הלכות דרבונון, זה לא דאורייתא, וזה הכל בנוי על רעיון של שמא יחטא בגחלים. אסור ללמוד לאור הנר שמא יטה, אין היום שמא יטה. אין היום שמא יטה. המנורה קבועה בחשמל, בקיר, למעלה, אני לא יכול להזיז אותה, אני לא יכול לטות אותה, אני לא יכול לעשות שום דבר, וגם אם אני יתה, זה מנורה של חשמל, אז זה לא מגדיל את האש, מקטין את האש. מה ששם היתה היה שיזיז את הנר, לראות יותר טוב, אז הוא יהיה טיפה מחבא או טיפה מבהיר, זאת אומרת, הוא ישחק עם האש. היום אין אש, היום אף אחד לא קורא לאור הנר, לאור האש ממש, היום הכל... יש המון דברים שהמציאות של היום, היא לא מתאימה להגדרה. וקבעו בהלכה שכל המצוות דרבנן, אפילו שזה כבר הסיבה התבטלה, ההלכה נשארת. זאת אומרת, אין קשר בין הסיבה לבין ההלכה. למרות שהסיבה הייתה שמא יחטא בגחלים, ואין היום גחלים, זה לא מעניין אותנו. זה לא מעניין אותנו אם יש גחלים, אם אין גחלים. הדבר אסור. על סמך מה אני אומר שהדבר אסור? על סמך שיש לכל הלכה עוד עומק שאותו אני לא מכיר. לא הכל אני יודע בהלכה. ומה שחזל אמרו, שמה ככה, שמה ככה, זה לא כל העומק. זה לא כל הסיבות. יש עוד סיבות שאותם חזל לא אמרו. לא כל הסיבות שיש, חזל באמת אמרו. ממילא, נקודת המוצא שחזל היה להם כזה ידע, חזל הכירו, אני אתן לכם דוגמה, דרך זה אפשר להבין הכל. בנושא אחר לגמרי, הנפש החיים כותב, והגאון פוסק את זה להלכה ככה, הגאון מבינו אומר שככה הלכה, שאם אדם מתפלל, וכל התפילה הוא חשב על נושא אחר לגמרי, הוא עכשיו צריך לגמור שידוך עם הבת שלו, והוא לא יודע, הבחור הזה כן מתאים, לא מתאים, כדאי, לא כדאי, אז הראש שלו עכשיו עסוק כל הזמן בשאלה אם כן או לא לעשות איזה שידוך מסוים. כל הזמן הוא חושב, כן ולא, הוא שמע סיפור כזה ושמע סיפור כזה וברר. הראש שלו מקום אחר. והוא מתפלל, הוא אומר את המילים שכתוב בסידור, אבל הוא לא מתכוון בכלל למילים, הוא לא מתכוון לכלום, הוא סתם אומר את המילים, כי הוא זוכר בעל פה את התפילה. אבל הראש שלו במקום אחר, הוא לא חושב על התפילה בכלל. הוא לא חושב אף מילה מהתפילה, הוא לא מכוון אף מילה מהתפילה, הוא רק אומר. אומר הנפש החיים שהאדם לפי ההלכה קיים מצוות תפילה ויצא ידי חובה, ולא רק שהוא קיים את המצווה ויצא ידי חובה, התפילה שלו בשמיים מתקבלת. למרות שהוא לא התכוון לשום דבר. זאת אומרת, אני אתן את זה יותר קיצוני, כן, להסביר. אדם יש לו ילד, לילד שלו גילו גידול. לא גילו, יש גידול. אף אחד לא יודע שיש גידול. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, והוא מתפלל, ובגלל שהוא התפלל, הקדוש ברוך הוא מרפא את הגידול של הבן שלו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ריפא לבן שלו גידול והציל אותו ממוות, רק בגלל שאבא התפלל. אבל אבא לא כיוון שום דבר בתפילה. אבא בכלל עכשיו על נושאים אחרים לגמרי. בכל זאת, התפילה עזרה, תפילה תופסת. אומר הנפש החיים, למה? איך זה עובד? איך זה עובד? אם אני אבוא אליך הביתה ויגיד לך, תשמע, תעשה לי טובה, תן לי קילו סוכר. ואתה תרצה לתת לי קילו סוכר, אבל אני לא, אני התכוונתי לקילו מלח. אבל למה אמרתי סוכר? הראש שלי היה, חשבתי על סוכר. אמרתי משהו אחד והתכוונתי משהו אחר. אז מה אתה רוצה? אנחנו התכווננו משהו אחר בתפילה, ובכל זאת, מה שאנחנו צריכים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו. למה? אומר הנפש החיים, שלאנשי כנסת הגדולה היה כזה כוח מיוחד, שהם ידעו את כל הצרכים של כל בני אדם, בכל הדורות שיהיו והיו, כל מה שיהיה, כל בן אדם, כל הבעיות שלו, כל מה שיכול להיות הבעיות שלו, לא משנה מה, הכל הם ידעו, והם סדרו את המילים של התפילה ככה, שכל הבעיות של כל האנשים בכל הדורות נכנסות במילים של התפילה. לשמוע דבר כזה, קשה להבין את זה. איך זה נכנס? איפה המילים? תראה לי את המילים. איפה זה מסתדר במילים? יש פה שאלות לא פשוטות, אבל ככה כתוב. והגויין אומר שזה הלכה ככה. זאת אומרת, הגויין אומר שזה הכל נכון, וככה הלכה. וככה הלכה אומר הגויין, שאם אדם מתפלל בלי לכוון אף מילה, יצא ידי חובת התפילה, והתפילה שלו מתקבלת בשמיים. אז יש כוח ביד, היה כוח לחזל, היה להם ידע וכוח מעל ומעבר למה שאנחנו חושבים ומכירים. וגם כל מה שאנחנו רואים, המילים של הסידור, שמדברים על נושא מסוים, ולא על הבעיות הפרטיות שלי, בכל זאת מגלים לי שלא, חזל גם ידעו את הבעיות הפרטיות שלי, והם הכניסו במילים האלה, לא יודע באיזה צורה ובאיזה מילים, אבל הם הכניסו את כל הבעיות הפרטיות שלי. היום ומחר ובעוד שנה ובעוד שנתיים ובעוד 10 שנים ושל הילדים שלי ושל הנכדים שלי, של הנינים שלי, בני נינים, 10 דורות קדימה, הכל בפנים. איך? אני לא יודע. לא יודע איך, אבל ככה זה האמת. ככה זה האמת, זה קיים. זאת אומרת שהגדלות של חז"ל היא עד כדי כך שאין משהו שהם לא ידעו, אין משהו שהם לא הבינו, אין משהו שהם לא חשבנו, והכל נמצא בתוך המילים של התפילה. הכל. אותו דבר, כשרבונון תקנו את כל הדינים שנקראים דה רבונון, למרות שהם אמרו לנו שהסיבה של הדין היא כך וכך, והסיבה הזאת היום ודאי לא קיימת, אין היום גחלים בשום בית, שמה יחתם הגחלים, אין בשום דירה היום גחלים, לא קיים דבר כזה. אנחנו מבשלים על גז, לא על גחלים. ובכל זאת, ההלכות לא השתנו ולא יכולות להשתנות, וזה נשאר ככה. למה? כי יש לנו דברים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר יסודיים, שאנחנו אותם לא יודעים. אין לנו דרך לדעת אותם. וזה משתנה בכל דור לנושאים אחרים, ודברים אחרים, ושטחים אחרים. הצד השווה שבהם, שלחזל היה כזה רמה של חוכמה, שהם ידעו הכל, והם הכניסו הכל, והכל קיים בהלכה. זה צורת ההשקפה, איך להסתכל על כל הדין דרבונון, על כל ההלכות, על כל התקנות, על כל הדברים שרבנן קבעו. ממילא, אני חייב, יש היררכיה שקוראים לה חז"ל, אני חייב לקבל אותה בלי ויכוחים, בלי הבנה, בלי להיות יותר חכם, בלי לחשוב, לא, זה לא בדיוק. חז"ל היו שייכים לתקופה מסוימת, היום זה תנאים אחרים, היום זה מציאות אחרת, היום יש כבר מחשבים ויש כבר זה ויש כבר זה, זה לא משנה מה יש. זה לא משנה מה יש, כי חז"ל הכניסו הכל בפנים, ואנחנו לא מבינים מה ואיך. פה שם מתגלה לנו לפעמים כל מיני דברים מעניינים, אבל בגדול ככה זה בנוי. ממילא, כשחז"ל באו ואמרו בהלכות כיבוד אב ואם, שאסור לבן לחלוק על אבא שלו. אסור לבן להגיד שאבא שלי לא צודק. אסור לבן להגיד, אבא שלי אומר ככה, הוא לא צודק. במה? לא בהלכה, בפוליטיקה. במסחר, לא משנה במה. אבא אמר שזה ככה. אבא אמר שהכי כדאי לקנות אוטו מרצדס. ואני אומר שזה לא נכון. יש היום מכוניות יותר טובות. אבא אמר שכדאי, אסור לי להגיד את זה. אסור לי להגיד שאבא שלי לא צודק, שיש היום מכוניות יותר טובות. או שיש היום זה יותר טוב, או שפוליטיקה צריך להיות ככה, או לא צריך להיות ככה. אז אסור לי להגיד שהוא לא צודק. מה פה שאסור להגיד שהוא לא צודק? מה פה שאסור להגיד שהוא לא צודק? כי זה חלק מהיסוד של כיבוד אב. יש השפעה בנפש על האדם, שאם הוא יגיד שאבא שלו לא צודק, אפילו אם זה נכון שאבא שלו לא צודק, אפילו אם זה נכון שאבא שלו לא צודק, דוגמה, כן, הדוגמה אני אתן לכם מאוד פשוטה. לפעמים אבא טועה בהלכה. אבא אומר שאסור או מותר לעשות משהו בשבת. אסור לי להגיד לאבא, אתה טועה בהלכה. מותר לי להגיד לאבא, תראה, במשנה ברורה כתוב כך וכך. אבל לא להגיד לו, אתה טועה. אתה להגיד לו, ככה כתוב משנה ברורה. ככה כתוב בשולחן ערוך, ככה כתוב זה. אבל להגיד לאבא את המילים, אתה טועה, אסור לי. אבל הוא באמת טועה. אבל לי אסור להגיד. לי אסור להגיד. זאת אומרת, יש פה איזו היררכיה של כיבוד אב, שחז"ל שמו אותה, וההיררכיה הזאת היא תנאי להצלחה בחינוך. זאת אומרת, אי אפשר להצליח בחינוך ילדים אם אנחנו לא שומרים את ההיררכיה של המושג כיבוד אב. אבל אני רוצה ללכת להרבה פחות מזה. יש מושג שנקרא בית. יש מושג שנקרא בית. אצלי בבית אין... דוגמה, כן, בא יהודי ואומר, אצלי בבית יש רק לי ולאשתי ולילדים, רק טלפון כשר. בא ילד ואומר, אני רוצה לקנות טלפון לא כשר, מהכסף שלי, או טלפון מוכשר, חצי כשר. אני קונה את זה מהכסף שלי. אנחנו בתור הורים, יכולים להרשות את זה או לא? התשובה, אם הבית אומר שהקו החינוכי של הבית אומר שאין דבר כזה פה בבית, אז זה לא יכול להיכנס. אתה רוצה מהכסף שלך, אז שיהיה לך בית מהכסף שלך, תגור בבית שלך. שם תביא מה שאתה רוצה. פה בבית הזה אתה משועבד לבית. יש מושג שילד צריך לדעת שהוא משועבד למנהגים של הבית. הוא לא יכול לשנות ממנהגים של בית. גם אם הוא ימצא רב שיגיד לו, לך מותר לעשות את המעשה הזה, מותר לו לעשות את המעשה הזה, אבל לא בבית, מקום אחר. מקום אחר, לא בבית. אישה אשכנזייה שמתחתנת עם ספרדי. אשכנזים לא אוכלים קטניות בפסח, ספרדים כן אוכלים קטניות בפסח. הפוסקים אומרים שאישה אשכנזיה שמתחתנת לספרדית צריכה לנהוג כמו בעלה ולאכול קטניות בפסח, מותר לה. זאת אומרת, מותר לה לאכול קטניות בפסח, כי אישה צריכה, וכן להפך, הספרדיה שמתחתנת עם אשכנזי, אז אסור לה לאכול קטניות בפסח, היא צריכה לנהוג כמו בעלה. מה יהיה אם אישה אשכנזיה התחתנה עם ספרדי והיא באה בפסח להורים שלה? האם מותר לה להביא הבית קטניות והיא תאכל אותם, לא הם. קטניות זה לא חמץ. אין בעיה שאני לא מכניס להם חמץ הביתה, קטניות זה לא חמץ. זה רק גזרה. התשובה היא לא. למה? בבית הזה לא נכנס. בבית הזה לא נכנס, יש פה בית, יש פה ערך שקוראים לו בית. הערך שקוראים לו בית הוא ערך חינוכי. הערך שקוראים לו בית הוא לא סתם, הוא לא סתם משחק מילים. הערך שקוראים לו בית הוא ערך חינוכי ממדרגה ראשונה. החינוך בבית נקבע על ידי הערכים של הבית. אני הכרתי אישה שהיא לא הייתה חרדית, היא הייתה מזרחיסטית, אבל היא הייתה מקפידה בכשרות מעל ומעבר. כל החמרה שאפשר להחמיר בכשרות היא הייתה עושה. הייתה מאוד מאוד מחמירה בנושא כשרות. ופעם שאלתי אותה, אם את כל כך מחמירה בכשרות, ואת גם כל כך ציונית, כל כך הציונות אצלך, בארץ ישראל, במדינת ישראל, אז למה את לא שומרת מצוות התלויות בארץ? בעצם ההבדל בין מי ששומר מצוות התלויות בארץ, מי שלא שומר נקרא שהוא בגלות, אז אין לו ארץ, אין לו מצוות התלויות בארץ, מי שבארץ ישראל, אז הוא לא בגלות. הביטוי שאני לא בגלות ואני בארץ ישראל, זה מצוות התלויות בארץ. למה את לא שומרת? אז היא ענתה לי, אתה שואל שאלה טובה, ואני לא יודעת לענות, ותן לי זמן, אני אענה לך. אני צריכה לחשוב. אחרי כמה ימים היא באה ואומרת לי, חשבתי ויש לי תשובה. מה התשובה? היא אומרת לי, כשרות ראיתי אצל ההורים שלי, שהם שמרו את זה בהקפדה עצומה, ואני ממשיכה את מה שראיתי בבית, הם שמרו, אני שומרת. מצוות התלויות בארץ, גדלתי בחוץ לארץ, מצוות התלויות בארץ לא ראיתי אצל ההורים שלי, אז זה אצלי לא קיים, אבל נכון אני ציונית בארץ ישראל, הכל נכון בדעות והשקפות, אתה צודק. בהשקפות אני אמורה לשמור את זה יותר מאשר כל דבר אחר, כי זה חלק מהציונות, ארץ ישראל. אבל לא ראיתי את זה אצל ההורים שלי, אז אני לא יכולה להיכנס לזה. אני לא יכולה להיכנס לדבר שלא ראיתי אצל ההורים. זאת אומרת, יש פה כוח השפעה. יש פה כוח השפעה. אני כבר לא מדבר, יש קהילות שלמות. אצל הספרדים, שמחללים שבת, מדליקים טלוויזיה בשבת, נוסעים עם האוטו בשבת, אבל יש פלטה, הם לא מבשלים בשבת. יש להם פלטה במטבח בשבת, הם לא מבשלים. ואני שאלתי, אם אתה מדליק טלוויזיה ונוסע עם האוטו, למה פלטה? זה מה שהיה אצל הורים שלי במרוקו, היה פלטה, היה... זה הוא ראה בבית, שבשבת יש פלטה. טלוויזיה לא היה במרוקו אצל הורים שלו, ומכוניות גם לא היה להם. אז זה הוא לא ראה, אז זה אפשר לנסוע. זאת אומרת, יש דברים שאפילו האדם לא מבין את השכל שלהם, אבל יש כוח. אותו דבר, אצלנו, נשים אשכנזיות שהולכות למקווה, אז אישה נורמלית שהולכת למקווה, חוץ מבעלה, אף אחד לא יודע. זה סוד. זה דבר של צניעות, רק בעלה יודע. אבל אצל הספרדים, זה לא ככה. אצל הספרדים אישה הולכת למקווה, הבנות שלה הולכות איתה. זאת אומרת, זה לא סוד, כולם יודעים. עכשיו, מה זה הוליד? שהאנשים הספרדיות, החילוניות, כולם שומרות תרת המשפחה, הולכות למקווה. אני זוכר שאני גרתי פעם בעיר חילונית, בליל שבת היה מגיע מלא מכוניות עם נשים למקווה. נוסעים בשבת שזה איסור קראת, כדי לא להיכשל באיסור קראת אחר. אז מה, אבל זה לא שכל. זה בדם, שזה שומרים. למה? כי זה אמא שמרה וזה הבית שמרו, והלכנו עם אמא וראינו. יש היררכיה של בית, והיררכיה של בית היא ערך חינוכי מאוד גבוה. ילד קטן לפעמים מתמרמר, שאתה לא מרשה לי, לכל החברים שלי יש ולי לא יהיה, וזה לא אסור, ויש לי רב שאמר שמותר. כל ההסברים האלה, הכל נכון. אבל הילד צריך לדעת שאחרי כל ההסברים יש ערך עליון. לערך העליון קוראים בית. אנחנו בית, ויש ערכים של בית. ומערכים של בית אסור לזוז. כשהוא קטן הוא מתמרמר, כשהוא גדול הוא ישמור את זה יותר משהו שומר כל דבר אחר. במציאות שילד הזה יגדל ויהיה אבא לילדים ויהיה לו משפחה משלו, את מה שהוא ראה בבית הוא ישמור יותר משהו שומר כל דבר אחר. בגלל שיש ערך שקוראים לו היררכיה הזאת שנקראת בית. זה הבית שלנו, זה הערכים של הבית. מאוד מאוד חשוב בחינוך ילדים להנחיל בצורה חזקה ולשמור את הערכים של בית. כי זה נותן יסודות בחינוך שנשארים לכל החיים ועוברים אחר כך גם כן לדורות הבאים. ורואים את זה בהמון המון נקודות, בהמון שטחים בחיים רואים שזה. לפעמים עם ילדים צעירים בגיל ההתבגרות, המלחמה היא לא קלה. לפעמים המלחמה היא לא קלה, כי קשה להם לקבל את זה. קשה להם מאוד לקבל את זה. זה לא אסור, זה לא עבירה, אבל אסור לוותר. אסור לוותר, צריך להתעקש על זה, בגלל שבתוך הלב הילד כן יכול להבין שאנחנו צודקים. תמיד כשאני הולך עם ילד ראש בראש, אני מותר ללכת עם ילד ראש בראש בתנאי אחד, שבתוך הלב הוא מבין שאני צודק. אפילו שהוא מתווכח איתי, אפילו שיש לו טענות, אפילו שיש לו מה להגיד. אם בתוך הלב הוא מבין שאני צודק, זה בסדר, לא להיבהל. הבעיות הן כשהוא, למשל, דיברנו על זה כמה פעמים, הנושא של לתת מכות לילדים. באמת, איך שכתוב בחז"ל, אז זה השיטה הכי נכונה. זה השיטה הכי נכונה, ואם היה אפשר, היה צריך לתת מכות גם היום. אבל היות ואי אפשר בגלל החוק של המדינה, באמת אי אפשר. אז ברגע שאי אפשר, אז זה לא נמצא ברוחב של כל הילדים, אז הוא לא מבין שאני צודק. הוא לא מבין שאני צודק. כשאני הייתי ילד, היה בחיידר תלוי על מסמר חגורה, וכל ילד שיפרה או עושה משהו, הרב היה אומר, לך תביא את החגורה. הילד היה הולך להביא את החגורה בשביל לקבל מכות. והרב היה נותן לו מכות, ואחר כך היה חוזר ויושב ולומד. ואף ילד לא יצא מזה לא חילוני ולא נושר ולא זה, שום נזק לא קרה. שום נזק לא קרה מהמקום. לפעמים קורה שיש איזה רבי פסיכי שהוא סדיסט, ויש כאלה סיפורים על זה, אבל תראו, הרבי הפסיכי זה, היום הוא לא נותן מכות כי הוא מפחד מהמשטרה, אז הוא מתעלל בילדים בדרך אחרת. אנחנו באותה תוצאה, זה לא משנה. אפשר להשפיל ילד ולהתעלל בו וזה. לפעמים יש רבי שילדותי, יש צרה גדולה עם רבי שחלק מהם ילדותיים, והם לפעמים נלווים ילד כאילו שהוא בגיל שלהם, והם נלחמים איתו כאילו שזה חבר שלהם באותו גיל, ומחזירים לו, ומראים לו מה זה, וזה. ורוצחים את הילד אפילו, רוצחים אותו. רבי ילדותי יכול להיות רוצח של ילדים. אבל אז הוא לא נותן מכות, אבל נותן את המכות בצורה אחרת. זה לא משנה, וזה מזיק. אבל דבר שילד יודע שהוא נמצא ברוחב של החברה, זה לא מזיק, הילד יקבל את זה. הוא מתמרמר, הוא צועק, אבל בלב הוא יודע שאנחנו צודקים. וברגע שהוא יודע בלב שאנחנו צודקים, לא קרה כלום. אין מה לפחד. והמושג שיש פה בית, ואנחנו שומרים על הערכים של בית, ויש היררכיה של בית, זה דבר שהוא נכון, ילד יבין אותו, ילד יודע שאנחנו צודקים. היה לי חבר שהוא הקפיד רק הכשר מסוים, רק בדץ. חוץ מבדץ אסור לאכול. כשהיה בר מצוות בבית הכנסת, או חתן, היו זורקים סוכריות, רוב הסוכריות לא היה דווקא בדץ, היה גם הכשרים אחרים. אמרתי לו, אתה לא יכול לעשות לילד שלך כזה עונש שכולם תופסים סוכריות והוא מנודה לקהל. אז שאלתי, אז מה אני אעשה? אמרתי לו, תקנה סוכריות בדת, תחזיק בארון, תגיד לו שהוא יאסוף סוכריות בבית הכנסת שזה, ואתה תיתן לו על כל סוכריה שהוא תפס, תחליף לו את זה בסוכריה בדת. אז תחליף לו את זה. שיהיה לך בבית סוכריות בדת, כל פעם שהוא תופס סוכריות אחרות, לא עם הכשר, שיביא את זה הביתה, אבל אתה תחליף לו את הסוכריות עם הכשר, זאת אומרת, הוא לא יפסיד. הוא שמע בקולי, הוא עשה ככה. זה סיפור מלפני יותר מ-50 שנה. לא מזמן אני פוגש אותו, אז הוא אומר, הבן שלי עושה אותו דבר עם הנכדים. הנה איך אנחנו... הוא אומר, הבן שלי, מה שאמרת לי עד עצה, הבן שלי ככה עושה עכשיו עם הנכדים. הוא מחליף להם, הוא נותן להם, וזה. ויש לו בבית הכל עם עכשיו, הוא מחליף להם וזה, והם לא מפסידים כלום, אבל הם יודעים שיש... אבל הנה, זה עובר לדור הבא בלי שום בעיה. למה? כי הילד מבין שאתה צודק. הוא מכבד את זה. ולכן צריך להקפיד בבית, שלנו יש את המנהגים, יש מה מותר, יש מה אסור, מה אנחנו מקפידים, מה מקפידים, וזה אסור לסגת, על זה צריך לעמוד כל הזמן. בדקה הראשונה הוא מתווכח, מתמרמר, בסוף הוא יבין, ועוד יעשה אותו דבר עם הילדים שלו.